ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב, כמידי יום ראשון, שעה תמימה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש באמתחתם את היכולת להרבות בנו דעת, לסייע לנו, לשפר את החשיבה החיובית, לקבל השראה על התמודדות מיוחדת ומעניינת ועוד ועוד, וכמתי שבוע המתחתנו מלאה. נדבר גם על החנוכה ביום רביעי, מדליקים נר ראשון של חנוכה, ונשים זרקור גם על מי שעושים למען האחרים ועוד ועוד. ולא נפתח את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו, עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ויציק אהרון אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו הוא גיא רביב. ואנחנו שמחים לפתוח את התוכנית עם הרב איטיאל גולדוויכט, מייסד קבוצת ואליו. ערב טוב לך הרב, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, מה נשמע?
בסדר, בסדר, אתה יודע. אנחנו משתדלים.
משתדלים. תקופה מאתגרת, אבל מתכוננים לחנוכה.
כן, ומשתדלים את הבסדר למלא בתוכן, כדי שזה יהיה בסדר, אם אפשר לומר כך. אז איתך אנחנו מבקשים לדבר על חג החנוכה, ואולי נתחיל קצת עם מהם ערכי החג בעיניך.
בשמחה. חג החנוכה באמת, קרו שני דברים. א', ניצחנו במלחמה. היה פה צבא שהיה יותר גדול מאיתנו, יותר חזק מאיתנו, יותר משוריין, ובאו כאן להשתלט על ארץ ישראל, בתקופת בית שני, וקם קומץ של אנשים, ואמרו, יש לנו זכות להיות עם חופשי בארצנו, לחיות פה על פי אמונתנו. ובנס, הם מנצחים, המעטים מנצחים את הרבים, אז זה נס אחד. ואז הנס השני, שמגיעים ככה לבית המקדש, כולם מתחילים את הסיפור, שזה בעצם שמוצאים את הפח קטן של שמן, של יום אחד, והוא דולק לשמונה ימים. אבל מי אז, וזה נראה לי הערכים שמסמלים אותנו, מי אז, העם היהודי כל שנה מדליק נרות חנוכה, כל אחד, נר איש וביתו, וגם לאחרונה זה ממש בחצרות בכל רחבי העולם, ונראה לי שחג החנוכה נהיה ממש איזשהו חג של קומה, של resilience, של נחישות, של התמדה, של היכולת שלנו להראות שעדיין אפשר שהאור ינצח את החושך, ושזה בידינו לעשות את זה. וזה נראה לי משהו שמאוד מדבר למצב שבו העם היהודי נמצא היום, השנה אחרי כמעט 444 ימים של חושך ושל קושי, אבל יש את הנקודות אור, ונראה לי שחג החנוכה הזה אנחנו צריכים להפיץ אותו עוד ועוד.
וכשאנחנו מדברים על להפיץ נקודות אור, אז מה הביטוי המוחשי שאתה היית דורש אליו?
אז אני אספר לך יהודית, השבת היה פה בירושלים, אני ירושלמי, כבר דור תשיעי של ירושלמי, והיה פה שבת מאוד מיוחדת, יש ארגון שנקרא הקשר יהודי, ומשפחות של חטופים שיקיריהם עדיין בשבי, הילדים שלהם, והם עוברים את החושך הכי נוראי שבן אדם יכול לתאר. אחת האמהות תיארה את זה שתדמיינו שיש זוג שבקניון, והם שם עם הילדים, ופתאום אחד הילדים הקטנים נעלם. בדקה ראשונה כולם בלחץ ובהיסטריה, אבל עוברים איזה 3-4 דקות, מתחילים להאשים אחד את השני, מי שאמר, אתה היית צריך לשמוע, ואז עוברים 5 דקות, והאימא כבר מתחילה להתפרק, עוברים 10 דקות, כבר מתקשרים למשטרה, והלב שלה, היא לא יודעת מה לעשות, היא אומרת, אנחנו ככה, כבר למעלה מ-400 יום.
444 ימים.
נכון, כמעט 444 ימים, שזה באמת, וזו תחושה הכי נוראית של סבל, וכל אחד דיבר על איך למצוא את נקודות האור, ומשום מה, היה לי איזושהי תובנה שמה, שנר חנוכה, וזה נראה לי כל כך נוגע לכולנו, יש פה מצווה או דרך לשמר את האור הזה, באופן שאין באף מצווה אחרת. כי בכל שאר המצוות, אם אני לא יכול לעשות את המצווה, אז זהו, אז אני לא מקיים אותה, אבל נר חנוכה שונה, יש דין שנקרא ברכת הרואה, מישהו שהוא עכשיו בנסיעה ואין לו בית, אבל הוא רואה נר של מישהו אחר, בגלל שהוא לא הדליק, הוא יכול לברך על הנר של מישהו אחר. יש משהו מיוחד בנרות חנוכה שאין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, להסתכל על האור. מה העניין של להסתכל על האור, לראות את האור? נראה לי שפה יש משהו מאוד עמוק בתודעה היהודית, כי בחיים, וזה אמרתי לאותן משפחות, בחיים לצערנו אפשר לקחת מאיתנו כמעט כל דבר, את הפרנסה שלנו, את הבריאות שלנו, נלקחו הילדים שלהם, נלקחו מהם, החיים של אנשים נלקחים איתנו, אבל דבר אחד אי אפשר לקחת מאיתנו אף פעם, שזה איך אנחנו מחליטים ומחליטות להסתכל על המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. המצב יכול להיות מצב מאוד חשוך, אבל לי יש תמיד את יכולת הבחירה לנסות ולמצוא את נקודות האור, וזה באמת מה שהם עושים. הם מראים לנו, אותם משפחות, את נקודות האור, שעדיין למצוא את החיזוק, ועדיין לא לאבד את התקווה, ועדיין להמשיך, וזה בעצם נרות חנוכה. זה חג חנוכה הוא בתקופה הכי חשוכה בשנה. זה לא חג באמצע החודש כמו שיש לנו בפסח וסוכות שהירח מלא, זה בסוף החודש, זה באמצע החורף שהלילות הכי ארוכים, זה התקופה עכשיו בשנה, שזה נהיה היום הכי קצר בשנה, הלילות הכי ארוכים, ואנחנו מדליקים את זה במקום נמוך, מתחת עשרה צבחים, אבל דווקא מהמקום החשוך ביותר, החשמונאים לימדו אותנו לא לאבד תקווה, להתמקד, למצוא את אותם נקודות אור, וזה ייתן לנו את הכוח להאיר את האור שלנו, להאיר אנשים אחרים. וזה נראה לי המסר המרכזי של חג החנוכה במיוחד השנה. למצוא את נקודות האור בחיים האישיים שלנו, למצוא את נקודות האור, ולעזור לאנשים אחרים להאיר להם, וככה אנחנו נוכל להאיר את כל העם שלנו בחזרה, וכל אחד אור קטן, כמו שאומרים. אבל כולנו נוכל להאיר את כל העם שלנו ולצאת מהחושך הנורא הזה.
לגמרי. אתה אופטימי, הרב איטיאל?
אני אומר שאנחנו כאובים, אבל לא שבורים. אנחנו ממש בתקופה של כאב. והכאב הוא אמיתי והוא עמוק. אבל אנחנו לא שבורים, וזה נראה לי מה שנותן לי את האופטימיות.
כן.
כי הסבל והכאב שמישהו עבר, אנחנו לא נוכל להחזיר את אותו חייל, את אותו לוחם, את אותו ילד או חטוף, אבל העוצמה שהעם והקהילה מראה ודואגים אחד לשני ואחת לשנייה, מזה אני אופטימי, שאנחנו כעם וכאומה נצא מפה יותר חזקים ויותר מוארים ויותר מאוחדים, וזה מה שיביא אותנו לתקופת הזוהר של העם היהודי, זה אני אופטימי ומתפלל.
אז נסיים בתפילה שבאמת חג החנוכה שיבוא עלינו לטובה יביא איתו אור גדול גם ציבורי וגם פרטי. אמן ואמן, ותודה אמן רבה ואמן. לך הרב איטיאל.
תודה רבה יהודית, השם שלך זה בעצם השם של הגיבורה של חג החנוכה. וואו. כמו כל חג תמיד זה אנשים שהם היו הגיבורות. להם היה את הכוח ואת האור הפנימי הזה, גם כשאחרים התחילו להתייאש, הם היו אופטימיות, והם היו דחפו אותנו קדימה, והסיפור של חג החנוכה הוא לא שונה מפסח ומפורים, ויהודית, שזה היה השם שלה, ממשפחת חשמונאים, היא הייתה באמת הכוח של כל החשמונאים ככה לקום ולצאת ולהילחם עד הסוף. אז תמשיך עם כל הטוב והאופטימיות שאת משרה, תמשיך עם זה קדימה.
תודה רבה רבה רב איטיאל גולדוויכט, מייסד קבוצת ואלה, ותמשיך להפיץ
אור. קבוצת ואליו, ויאליו.
תודה רבה, ותמשיך להפיץ אור. תודה.
תודה.
ועכשיו אנחנו עם דוקטור יאיר בן דוד, סופר ומרצה לפסיכולוגיה של המוסר, ומחבר הספר אופטימיות כבחירה מוסרית. ערב טוב לך דוקטור יאיר בן דוד, ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז זה הספר השלישי, נכון? הספר הראשון זה איך להיות טוב, הספר השני זה ההפך, ועכשיו אופטימיות כבחירה מוסרית.
נכון.
אז אתה יכול לספר משהו על הדרך לפני שנצלול לתוכן?
כן, אז באמת את הספרים הקודמים שלי כתבתי על מוסר ועל דילמות מוסריות והחלטות מוסריות, אבל בשבילי ובשביל הרבה מאיתנו זה היה בעיקר תיאורטי. תיאורטי מעניין, אבל תיאורטי. ועכשיו פתאום, את יודעת, כל הדילמות שעסקנו ודיברנו עליהן מבחינה תיאורטית, השנה הפכו לאמיתיות, כן, וחיות יותר.
אז אפשר לבחור באופטימי, או נתחיל אחרת, למה החיבור הזה שהבחירה המוסרית נכון שהיא תהיה אופטימיות?
אז אני חושב שיש כמה סיבות, וגם אני מדבר עליהן הרבה בספר. קודם כל, אני חושב שהעולם של החדשות והרשתות החברתיות וכולי, מכוון אותנו מאוד לפסימיות ולהשקפת עולם שלילית, כן? אז אנחנו חיים עם הטיה שנקראת הטיית השליליות, שהופכת אותנו אישית לשליליים יותר.
וגם אגב, בעולם... זו תופעה עולמית?
כן, כן, בהחלט. זו תופעה, אנחנו בנויים כולנו להתמקד בשלילי, להתמקד ברע. פעם זה עזרה, הטיה הזו עזרה לנו. זה נקרא בשפה פסיכולוגית הטיית השליליות, זה הטיה שעזרה לנו כי בסופו של דבר עדיף קודם כל לדעת לזהות מה מסוכן, ורק אז להתמקד במה טוב ועוזר לנו.
ובאמת... אם יורשה לי, נראה לי שמיקוד בשלילי הוא מסוכן לא פחות, לא?
אני מסכים איתך, היום הוא מסוכן לא פחות, אבל בעבר נניח שאת מגיעה לעץ עם הרבה פירות, ובעץ יש נחש, עדיף היה שתשימי לב לנחש מאשר לפירות, נכון? לגמרי. קודם כל תשימי לב לסיכון. היום באמת אנחנו חשופים לכל כך הרבה מידע, שחלקו הגדול בכלל לא מאיים עלינו, ועדיין, או לפחות לא, הוא לא מהווה איום ישיר, ועדיין אנחנו מתמקדים בשלילי, ואני חושב שאת צודקת לגמרי, היום ההתמקדות הזו בשלילי הרבה יותר מסוכנת לנו.
אז מה אנחנו, נחזור רגע לשאלה, למה מבחינה מוסרית נכון היום להיות אופטימיים? איך אתה עושה את החיבור הזה בין רמת המוסר לבין האופטימיות?
אז קודם כל אני חושב שיש שתי סיבות מרכזיות להיות אופטימיים היום. קודם כל אני מדבר על תיקון, כן, התפיסה, כן, בגלל שכל ה... סביבת המדיה משדרת לנו תהיו פסימיים, אני חושב שיש לנו תפקיד לתקן את זה, אבל אני חושב שיותר מזה, האופטימיות בסופו של דבר לא רק שהיא גורמת לנו כבני אדם לעשות יותר ולפעול יותר, היא גם משהו שמחיה את רוח הקהילה. בתקופות של שיקום, כשבן אדם, את יודעת, מאמין במטרה מסוימת ומאמין שיש לו השפעה על המציאות, יש לזה אפקט לא רק על המציאות עצמה, אלא על איך אחרים סביבו ירגישו, ואני חושב שזה לא פחות חשוב מהאפקט המעשי.
אז אתה אומר שבעצם האופטימיות, בניגוד להטיית השליליות שהיא תפועה בכל אחד מאיתנו כפרטים, האופטימיות יש לה אפקט שהוא קהילתי, שהוא יותר מזה.
נכון, נכון, לגמרי, וכמו שכולנו יודעים, הקהילתיות מאוד מאוד חשובה בתקופות כאלה, נכון? כולנו
לגמרי.
היינו צריכים את הקהילה, את הקרבה, וכן, מסכים איתך לגמרי בנקודה הזאת.
ויש לך עצות פרקטיות מחיי היום-יום, איך בוחרים באופטימיות כבחירה?
כן, כן, ואחת מהן זה... באמת להתמקד לא בנו עצמנו, לא במה שעוזר לנו, אלא באחרים סביבנו. ולהגיד, להחליט איזה גישה תעזור לא רק לי, אלא למי שסביבי, לקהילה שלי, לאנשים שאני מדבר איתם, למשפחה שלי. והרבה פעמים אימוץ הגישה הזו לא בשבילי, אלא בשביל אחרים, גם יעשה להם יותר טוב, אבל גם בסופו של דבר ישפיע עליי. ואני ראיתי את הגישה הזו עובדת, כלומר ראיתי אצל הורים שקולים או אנשים שאיבדו אנשים יקרים להם, כשהם בוחרים להיות אופטימיים, כן, לא אופטימיות עולצת ושמחה, אלא אפילו אמונה קצת בעתיד קצת יותר טוב, כשהם בוחרים באופטימיות הזו, זה משפיע גם על סביבתם, אבל גם עליהם בסופו של דבר. זה נותן להם משמעות, זה נותן להם תפקיד, והתפקיד הזה מאוד מאוד עוזר להם בימים ובשעות כאלו.
אני מניחה שאתה פוגש לא מעט קהלים סביב הספר ובכלל. אתה יכול להגיד משהו על התגובות של הציבור להמלצות האלה שאני מאוד מזדהה איתם, ואני מודה לך שאתה מעדהד אותם, אבל אתה יכול לספר משהו על איך זה פוגש את הקהלים שאתה פוגש?
כן, אז קודם כל זה מאוד מעניין, כי יש בעצם שתי גישות, יש כאלה שתופסים אופטימיות, כל סוג של אופטימיות, כסוג של ניתוק ואפילו כמשהו לא מוסרי, כן? איך אפשר להיות אופטימיים שאת יודעת שלא כולם חזרו הביתה, למרות שהיום מדובר, את יודעת, יש כמה דיבורים על עסקה וכולי, איך אפשר להיות אופטימיים שכן, המצב לא חזר לקדמותו, יש כאלה שרואים בזה ממש ניתוק, וניתוק אפילו לא מוסרי. אבל אני חושב שמעידך יש הרבה אנשים שכמהים באמת לאופטימיות וכמהים לראות איזשהו עתיד טיפה יותר טוב, ובזה שאומרים להם, כן, או מסבירים להם למה זה לא רק ראייה של העתיד או ראייה פסיבית של העתיד, אלא בחירה שלפעמים היא בחירה אקטיבית שיש לה אפקט מוסרי, הרבה פעמים זה מאוד עוזר להם. כלומר, זה משהו שהם מאוד רוצים, אנשים מאוד כמהים לו, וזה באמת בא להם, מה שנקרא, מתלבש להם בול, מתאים להם, כן, לצורך הגדול הזה עכשיו.
כן. טוב, נראה לי שזה הלוואי, והרבה יותר אנשים יצליחו לאמץ את האופטימיות כבחירה, בוודאי כשהיא מתקשרת למוסר ולהשלכות שיש על זה, לקהילה שסובבת אותנו. דוקטור יאיר בן דוד, סופר ומרצה לפסיכולוגיה של המוסר, תודה רבה שהיית איתנו, ותמשיך להדהד כאלה דברים, ואנחנו תמיד נשמח לדבר איתך על זה.
תודה רבה רבה.
ערב טוב.
מעבר ללילה יש יום, ומעבר לכאן ועכשיו יש חלום, מעבר לים יש מקום, ומעבר לכעס שלום.
שלום יהודית, ערב טוב.
ערב טוב אסף, מה שלומך?
אני בסדר, אנחנו שמח להתארח אצלך בתוכנית.
אני שמחה שאתה העורך של התוכנית שלנו והמפיק, אבל אתה יודע, אנחנו כל השעה הזו מדי יום ראשון מדברים עם אנשים שמביאים ממיטב ניסיונם וממיטב ידיעותיהם על חשיבה טובה ועשייה טובה, ואנחנו יכולים גם לפתוח צוהר לעולם המוזיקלי, ועם מי נדבר אם לא עם המומחה לענייני המוזיקה?
לא צריך להגיד.
ואתה רוצה לספר לנו על יצירה חדשה.
כן, אנחנו שומעים את עברי לידר בשיר מתוך האלבום החדש שלו, חלק בלתי נפרד מאחרים, שזה אלבום חדש שיצא בימים אלה, שבו הוא מארח שורה של אומנים מובילים, כמו אביתר בנאי, וארקדי דוכין, ומיכה שיטרית, ושחר תבוך, ועודיה, ועוד כהנה וכהנה. ואנחנו שומעים דווקא את השיר האחרון באלבום הזה, שנקרא מעבר. כששמעתי אותו חשבתי על כל המוטו וכל הקונספט של התוכנית שלך, כי זה שיר שמסתכל מעבר לתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, במבט צופה פני עתיד, עם איזושהי אופטימיות ואיזושהי תקווה, והאומן שעברי לידר מתחבר אליו כאן, זה החזן הצבאי שי אברמזון, שלקראת סוף השיר, הוא בעצם שר כאן פיוט, או פיוט שמורכב מהשורה הראשונה והשורה 13 בפיוט תגדל אלוהים חי, משהו שכולל את תחיית המתים, וברור שהכוונה כאן לאיזושהי תקווה כמוסה דמיונית, אני לא יודע אם שהמתים שלנו יחזרו, אבל שאנחנו איכשהו ניגאל מהתקופה הזאת. ואני חשבתי בהתחלה, השיר הזה כל כך יפה, למה עברי לידר היה צריך את שי אברמזון שישיר איתו כאן? והגעתי למסקנה, את יודעת, לידר לאורך האלבום מדבר גם על האמונה שלו באלוהים, שהוא פשוט רצה, אנחנו שומעים כרגע את החלק הזה, את הפיוט הזה, הוא פשוט רצה לשיר פיוט, ואולי לא היה לו את האומץ, או חשב שהוא לא מספיק מתאים לפיוט היהודי הזה, אז הוא הביא חזן שישיר את הפיוט הזה בשבילו, וישמש לו כפה.
ואולי עצם החיבור, כשאנחנו מדברים על אחדות, ואנחנו מדברים על למצוא את המכנה המשותף, אז דווקא היצירות הללו, שמביאות גוונים שונים, ואולי ממקומות שונים בחברה הישראלית, זה ממש מרחיב את הלב.
כן.
ואנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר כאלו, אז כן ירבו, כי זה מה שעושה אותנו מיוחדים כל כך.
כן.
החיבורים והתפרים הללו.
כן, ככל ששומעים את השיר הזה יותר, אז החיבור הזה באמת בין עברי לידר לשי אברמזון, נשמע יותר ויותר קוהרנטי.
לגמרי. אסף יקרי, תודה רבה.
תודה, יהודית.
ותודה. ואנחנו נשמע עכשיו את השיר במלואו.
מעבר ללילה יש יום, ומעבר לכאן ועכשיו יש חלום. מעבר לים יש מקום, ומעבר לכעס שלום. מעבר אליי יש אותך, מעבר לזעם סליחה. מעבר לקושי פריחה ורגע מלא אהבה. מעבר לגבול יש אותי שעומד בפנים חתומות, לא מסגיר או נותן שיראו שהיום אני קצת מפחד. שהלכנו רחוק מדי עד הקצה וכבר אמצע הלילה, אני עוד מנסה. מעבר לחושך יש אור, ואם יש לנו אומץ לחפור, ללכת בשביל הישר, מעבר למה שעגיל ומוכר, מעבר למה שאומרים מלא כל כך חכמים. מסתתר חוסר הוודאות במקום שכלום לא טעות. מעבר לגבול יש אותי שעומד בפנים חתומות, לא מסגיר או נותן שיראו שהיום קצת מפחד. שהלכנו רחוק מדי עד הקצה וכבר אמצע הלילה, אני עוד מנסה. אם גדל אלוהים אחד ואי מעבר לגבול יש אותי שעומד בפנים חתומות לא מסגיר או נותן שיראו שהיום אני קצת מפחד שהלכנו רחוק מדי עד הקצה וכבר אמצע הלילה אני עוד מנסה.
מדי שבוע אנחנו משתדלים לשים זרקור ולתת במה לארגונים שעושים למען האחרים ועם האחרים, והפעם בחרנו את אמהות אמהות, ואנחנו מבקשים לדבר עם אלסי זיסלמן, אמהות אמהות, גם המייסדת של אמהות אמהות בכפר סבא וגם חלק מהעשייה יותר ארצית. ערב טוב לך אלסי, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, איזה כיף להיות איתכם.
תודה. אז אולי תגידי כמה מילים, מתי ואיך נולד הרעיון של אמהות אמהות?
אוקיי, אז אני הגעתי לקהילה הזאת אמנם ב-2017, אבל הקהילה הזאת הוקמה לפני כעשור על ידי מיכל מלמד כהן, שהגיע לקהילה הזאת דרך ארגון אחר שנקרא מומנטום, והיא ככה, כל האנשים שיצאו ממומנטום בארץ, היא בעצם איחדה אותם ביחד. בזמנו, ב-2014, היא לקחה עוד 40 נשים שהגיעו מהמסעות האלה, והתחילה לייצר פה קהילה, ועם הזמן הצטרפו עוד ועוד נשים כאלה, ואני חייבת להגיד ש... כל הנשים שהגיעו אז, גם מזמנו, ואני הגעתי רק ב-2017, הן נשים עם קסם מאוד מאוד מיוחד, הן ככה מתאינות, מעצימות, מחכימות, יש איזה משהו באנרגיה הזאת שמביאה לאמהות אמהות את האנרגיה שהייתה של מיכל מלמד כהן. אני גם רוצה להגיד שהקהילה הזאת, של קהילת אמהות אמהות, היא חלק מארגון שנקרא Value, וזה ארגון גג חברתי שהבנתי שאולי תדברו עם... המייסדים שלו זה איטיאל גולדפיש.
אז דיברנו, כן, דיברנו.
אוקיי, מעולה. אז באמת הם שמו לאיזושהי מטרה ביחד בזמנו עם מיכל מלמד כהן, לשים איזשהו, ליצור בעצם איזושהי קהילה עם קהילות עם משמעות, שעוסקות הן בעצמה אישית, הן להשפיע חברתית, סביב החכמה יהודית משותפת. להן יש את הדברים שלהם.
ואני מבינה שאת מייסדת הקבוצה בכפר סבא, אז את יכולה לתת לנו דוגמה של פעילויות או פעילות שאתם מצליחות לקיים בקהילה?
בכפר סבא.
כן.
כן, בהחלט, בוודאי. אנחנו בקהילה בכפר סבא יוצרות בערך פעילות כל חודש, ויכול להיות סביב חגים, ויכול להיות סביב אירועים שקורים של נשים, נגיד נשים בקהילה, או סביב אירועים של לחזק את עצמנו. המלחמה דווקא באמת גרמה לזה שנשים היו מאוד ככה באנרגיה מאוד מאוד נמוכה, אז דאגנו לנשים שיגיעו לפעילויות בערך כל חודש, כדי להתאים אותם באנרגיה נמוכה, ולהיות ביחד, וליצור איזשהו חיבוק, ולהיות פשוט באנרגיה טובה, זה בעיקר.
אז עיקר הפעילויות מכוונות לביחד?
זה משתנה, וכל קהילה ברמה הקהילתית, כל קהילה בוחרת איזה מרחבי יוזמה של ההתנדבות שלה, לכל קהילה יש את הצבע שלה, והיא רותמת לעצמה גם שותפים לדרך, אנחנו... כל אחת עושה איזשהו טוב בקהילה שלה שהיא גרה בה. אז למשל יש מיזמים, למשל בהוד השרון עשו מיזם של סמלות אמהות, עשינו מיזמים של סיורים אמהות, בחנוכה שעבר ערכנו לוחמות מג"ב, זה לא היה רק בכפר סבא, כל קהילה לוקחת לעצמה ועושה את זה שם. יש מפגשים של נשים לוחמות ממודיעין עם קהילות של נשים חרדיות ממודיעין אליק, אז ככה יש, כל קהילה לוקחת לעצמה את הדברים שמתאימים לה. עשינו, לקחנו גם פעילות למשל כמו הכנת צמידים בקהילות השונות, כל קהילה לקחה את זה למקום שלה, והכנת צמידים כתרומה למטה החטופים, זאת אומרת, לכל קהילה יש את הצבע שלה, והיא בוחרת איזה פעילות היא עושה כל חודש, שזה באמת באמת מרגש לראות ולחוות, ולפעמים קהילות מזמינות קהילות אחרות, ועושים קהילה מערכת קהילה, שזה גם הופך את זה למשהו מאוד מעניין, ואנחנו צריכה בעצם מכירות עוד ועוד נשים, גם מקהילות אחרות.
יפה. משהו נוסף שאת רוצה להגיד, אלסי?
עוד דבר מיוחד שעשינו ככה איזה היילייט משבוע שעבר, נפגשנו לאירוע עשור בירושלים, והיה מפגש מרגש עם 260 נשים מכל המגזרים, לכולם נשי ומתאים במיוחד. המפגש הזה היה ממש מפגש גם עם, עשינו שיתוף פעולה עם מומנטום, וזה היה כל כך מרגש לראות ככה לחגוג את פעילות העשור עם כל הנשים האלה ביחד, ושרנו עם המון המון כוונה מלאה,
יפה.
ובלב מרגש את, את השיר של להאמין, עם של עידן רייכל, ואנחנו מאמינות ש, שאנחנו נעשה דברים טובים למען הקהילה שלנו והעם שלנו.
אלסי זיסלמן, אמהות אמהות, תודה רבה שהיית איתנו, ותודה שסיפרת, וישר כוח, תמשיכו לעשות...
אני רוצה להגיד עוד משהו. וחשוב לי שכי יש נשים מכל מיני קהילות.
רק קצר, בסדר.
15 קהילות בכל הארץ. כן. יש לנו 1,500 נשים שנמצאות מכל מיני מקומות. גם בכפר סבא וגם בכוכב יאיר ומהצפון עד הדרום. וכל אחת שמוצאת את עצמה רוצה לעשות משהו למען הקהילה, מוזמנת להצטרף אלינו דרך עמוד הפייסבוק של אמהות אמהות. וכל מי שרוצה לעשות איזושהי פעולה למען עצמה ולמען הקהילה. אז יש לנו את המוטו של תבואי, תחווי, תביני.
יפה.
ותצטרפי עלינו. אז תודה, תודה יהודית שנתת
איתה. תודה. תודה רבה שיהיה שבוע מבורך. אלסי זיסלמן, אמהות אמהות, תודה רבה. שבוע טוב.
אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM. 103 FM. ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מביאה חדשות מעניינות ומרגשות ממערכת הבריאות. ערב טוב לך, דבורה יקירתי.
ערב טוב, שבוע טוב. אני חייבת לפרגן לך ולהגיד לך שהרבה פונים אליי ואומרים לי איזה תוכנית, על כל התוכנית. שתחשבו טוב, באמת דברים חיוביים, מועילים ומרימים את הנשמה.
תודה רבה יקירתי, יש לה את שותפה, אז תודה גם לך.
בשמחה. אז נספר היום ברשותך על המרכז הרפואי חילוב שבתל אביב, שהוא מקים מקום, מוקד במקום מיוחד ביחילוב, במוקד מיוחד עבור השבים, בני משפחותיהם ובני משפחות החטופים, והמוקד הזה יהיה זמין עבורם בכל עניין רפואי. המוקד יקרא מוקד אופק, זה גם מילה מעניינת, ואנחנו כבר יודעים ששם במרכז הרפואי מטופלים מתחילת המלחמה מספר ניכר של שווים, ביניהם כאלה שטופלו באיכילוב עם שובם ואחרים, גם בני משפחותיהם ובני משפחות החטופים. עכשיו הוחלט באמת להקים את המרכז הזה שתהיה כתובת אהודה, כתובת אחידה, שתאפשר לתת להם מענה ולקרובים מדרגה ראשונה. וזה ייתן את המטריה רחבה ביותר, שתכלול את כל הצרכים הרפואיים, אשפוזים, מרפאות, מכונים, וכמובן בריאות הנפש. ולצערי הרב, זה, אני הולכת ואני שומעת שזה באמת הולך באחוזים גבוהים ביותר. אני מאמינה שגם על זה נתגבר בבוא הזמן. הם עשו את זה מתוך הבנה, כי לאוכלוסייה יש צרכים רפואיים ונפשיים, ומה שהם עשו, שכאילו הם מטפלים גם בנושא הבירוקרטיה. זאת אומרת שלא יהיה להם, זה יהיה מיניבום של בירוקרטיה, ויהיה פה רצון טיפול מיטבי, ואת יודעת, כאילו יעשו את כל מה שהם יכולים עבור כל המטריה, עבור גם החטופים, איך אני לא אוהבת את המילה החטופים, אלה שחטפו אותם. והמשפחות שלהם, והקרובים שלהם מדרגה ראשונה, ובאמת אפשר להתקשר בכל זמן לכוכבית 90-17, ולקבל מידע על פעילות של מוקד אופק בבניין סורסקי, והם יקבלו מענה, ואני חוזרת ואומרת, במינימום בירוקרטיה ומטריה מאוד רחבה, שתטפל בכל הצרכים הרפואיים שלהם.
אין ספק שגם הידיעה הזאת היא נקודות אור ש... איך אנחנו מצליחים, גם כחברה וגם כפרטים, להתעשת ולתת את הפתרונות הנכונים, ואין ספק שזה פתרון סופר ראוי לתופעה שלא חווינו כמותה, בטח לא בהיקף כזה.
אני מקווה שגם לא נחווה יותר לעולם, ושהחוויה הזאת תיגמר.
אמן ואמן.
בטוב, ובאמת, אנחנו תוך כדי הליכה מגלים עוד צרכים ועוד צרכים, וכבר תוך כדי ריצה, זה כבר לא תוך כדי הליכה, מגלים עוד צרכים ועוד צרכים ועוד צרכים. ואני מקווה שנצליח לאט לאט לסתור את הכל, ולהביא את הכל לקו, מה שנקרא, מאוזן ובשלום.
לגמרי. דבורה יקירתי, תודה רבה. בהזדמנות הזאת אני אאחל לך גם חג חנוכה שמח, ונשתמע בשבוע הבא בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
ביום רביעי נדליק נר ראשון של חנוכה. ביום שלישי 444 ימים לשבעה באוקטובר.
וואו, מספרים, כן.
וואו.
כן.
ובואו ננסה לחבר את פרשת השבוע לתוך כל הקצוות הללו.
ננסה. יש ביטוי נהדר של המשוררת זלדה, שהיא מדברת על כך שהיא מקנה ביוסף, שהוא ידע לצאת, הוא השכיל לצאת מאפלת הבור יפה כמו שחר. זאת אומרת שהחושך לא הבעית את דעתו, ולא גרם לו להשתבש. איך הוא עשה את זה? איך באמת יוסף הצליח לצאת מהבור? כמעט הייתי אומר, יותר טוב ממה שהוא נכנס אליו אפילו. נדמה לי שזה סוד גדול שאולי קשור גם לתקופה של חנוכה, איך מדליקים את האור דווקא במקום הכי חשוך, זה התקופה הכי חשוכה של השנה. ואני חושב שיש לי כמה כיוונים, כיווני חשיבה. כיוון חשיבה אחד הוא יוסף שמה, זה בפרשה הקודמת, אבל רק שבוע, ובעצם רק עברו יומיים, ששם נאמר בפרשה הקודמת שהוא רואה את שר המשקים ושר האופים, הוא אומר להם, מדוע זה פניכם רעים היום?
כן.
זאת אומרת, הוא מבחין בפניו של הזולת. הרבה פעמים מה שקורה במצבי מצוקה, שאנחנו מתכנסים פנימה, אנחנו מסתגרים, משתבללים בתוך עצמנו, יוסף הצליח לראות זולת בסבלו, בכאבו, גם בתוך המקום הקשה הזה של בית האסורים. שזו נקודה אחת, אני חושב, מאוד חשובה. כל זמן שאני מסוגל להוציא אף מחוץ לסבל שלי ולראות את סבל הזולת, אני מדליק אור, מדליק פנס קטן בחושך. הנקודה השנייה שנדמת לי היא, יוסף בתחילת דרכו היה, אפשר לומר, נקסיס קצת. רואה את כולם משתחווים לו, הוא במרכז, וכל העולם חג סביבו. אפילו אבא שלו ואמא שלו.
כן.
ודווקא את המקום הזה של הבור, נדמה לי שיוסף לקח כהזדמנות לקלף מעליו את היוערה, את הקליפה הזאת של הגאווה, להיות הוא, להיות אדם צנוע. ונדמה לי שכשאדם נהיה צנוע, פתאום נדלק באור, דווקא זה בהפוך עובד. כשאדם מלא בעצמו, דווקא נכבה האור. וכשאדם מצליח לקלף את זה, יש בו משהו מהיר. ובתחילת הפרשה שלנו הוא פתאום מורץ מהבור ועומד לפני פרעה. האיש הזה שרגע אחד לפני זה עמד שם במצב הכי קשה, עכשיו עומד לפני פרעה. ואת יודעת מה? זה הרגע הכי קשה. כי אז אתה בא להגיד, וואלה, איך עשיתי את זה? איך שיחקתי אותה? קל להיות אדם מאמין כשאתה נואש. כשאתה עומד במקום הכי גבוה מול פרעה, יאללה, עכשיו זה אני. וגם אז יוסף אומר, בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה. זה לא אני בכלל הסיפור.
אתה יודע, באחת השבועות האחרונים דיברנו עם דוברת שאמרה שזה הרעיון של להיות גחלילית. שהיא באמת מהירה גם את הסביבה ולא רק אותך. וזה מעניין, זה מאוד מעניין.
אני חושב, אני מדבר עם הורים על העניין הזה של להיות מגדלור.
כן.
המגדלור בעצם הוא נמצא שם. אתה לא, המסע של הספינות של הילדים, של האנשים שסביבך, הוא המסע שלהם. אבל אתה תאיר. גם כשחשוך, וגם כשאתה עומד ומאיר. ואני חושב שזה הסוד הגדול של יוסף. איך מאירים את המקומות החשוכים, ויוסף ידע מקומות חשוכים. הוא הלך לבור, הוא נמכר כעבד, האשים אותו בעילות שם, הוא שוב חזר לבור, ולרגע, לרגע, לא הפסיק להאיר סביבו. אני חושב שזה האור של חנוכה, זה האור העמוק, כי תמיד אנחנו קוראים את פרשת מקץ
בחנוכה.
כן. אז אולי זה הקשר ככה בין הפרשה לבין חנוכה.
והלוואי שגם יבוא הקץ על הבשורות הרעות ושנתבשר בשורות טובות.
הרבה פעמים יוצא לי לחשוב עליהם. האם מצליחים לשמור על האור שם בתוך המנהרות החשוכות האלה, ואני מתפלל שכשהם ייצאו, אנחנו כולם מתפעלים שיצאו במהרה בימינו, ממש עכשיו, אם יישארו עם האור הזה שלהם, אנחנו מאמינים שכן.
אמן ואמן ואמן. הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, תודה שאתה מאיר לנו את התוכנית בכל שבוע בדבריך הנבונים הללו, ושיהיה שבוע מבורך וחג חנוכה שמח.
שבוע מאיר.
שבוע מאיר, אמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין ואיציק אהרון אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. אנחנו בעזרת השם נשתמע בשבוע הבא, מקווה שבשבוע הזה יהיו לנו בשורות טובות, ושיהיה שבוע מאיר ומבורך. כאן יהודית גריסרו, שבוע טוב. נשתמע בשבוע הבא.